לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש בני טוקר.
יומן לפי שעה ליום חמישי ד' בתשרי תשע"ט, עשרת ימי תשובה, אנחנו מתקרבים ליום הכיפורים. נעסוק ביומן גם ברותי חסנו, אלמנתו של אברהם חסנו, שנרצח לפני כ-3 שנים בפיגוע דריסה ליד חברון. היא ממשיכה את המאבק גם לסיים את המשפט שלטענתה נמשך ונמשך, היא לא רואה את הסוף, וגם למען הריסת בית המחבל. המזרחן דוקטור דוד בוקאי על סגירת השגרירות הפלסטינית בוושינגטון, מה המשמעות של הצעד הזה, וגם על הגיורים, על חוק הגיור שעדיין מתעכב בבית המשפט המחוזי בירושלים שמאשר היום גיור פרטי, עורך הדין אילן בומבך אומר לערוץ 7, אם חוק הגיור היום היה מאושר, בית המשפט לא היה מתערב. גם על משגיחות בצהל, האם אכן משגיחות כשרות זה דבר ראוי? נשוחח פה עם הרב ברוך אפרת, יושב ראש רבני דרך אמונה. ו-25 שנה להסכמי אוסלו, השר דרי אומר, אני התנגדתי להסכמי אוסלו, אילולי מרן הרב עובדיה, שתמך בהסכם, ובזכות זה אני נמנעתי. נשוחח פה עם חבר הכנסת לשעבר משה פייגלין, מי שהוביל את המאבק בזו ארצנו, ואומר, הדברים האלה מעוררי שעת נפש. אז הנה ערבה, גמר חתימה טובה. כמעט 3 שנים חלפו מאז הפיגוע בו נרצח אברהם אשר חסנו ליד חברון, פיגוע דריסה. אנחנו רוצים עכשיו לשוחח עם אלמנתו רותי חסנו, שלום לך.
שלום וברכה.
אני מבין שאתם נאבקים למען הריסת בית המחבל שנעצר וביתו לא נהרס, המחבל שרצח את בעלך.
נכון.
זה נאבק מעכשיו?
המאבק הוא לא מעכשיו. המאבק זה ברגע מהרגע שרצחו את אברהם. העניין הוא שבאמת לא מתייחסים, לא לוקחים את זה באמת ברצינות שנבל רצח את אברהם, ומנסים מפה ומנסים משם, ו יש הרבה אנשים טובים שגם מנסים לעזור לנו בזה. אנחנו מקווים בעזרת השם שבאמת יעשו את הבית שלו.
ומה את מתכוונת לומר שלא כל כך לוקחים את הדברים ברצינות? המחבל נעצר? מה קורה?
4 חודשים אחרי שאברהם נרצח, כוח צהל נכנס, אולי טיפה פחות, לתוך חברון, ועצרו אותו. ומאז גם המשפט הולך בעצלתיים עליו.
כן, אני שומע אותך.
חשבתי שזה יתפתק, פתאום נשמע איתו כזה, סליחה.
לא, אני שומע אותך.
גם המשפט, אנחנו ניגשים, אנחנו רואים שמשפט צבאי לצערי הרב זה לא משפט צדק. אברהם הרי נרצח, וכל דבר זה נמשך, והעורך דין אבא שלו מת ואימא שלו מת, והוא לא בא וכן בא, וכל פעם מושכים בצורה אחרת. אנחנו עוד מעט 3 שנים לרצח, ואני שומעת מבית משפט צבאי שזה הליך, ככה הליך, ככה צריך להיות. זה לא מקובל עליי, ככה לא צריך להיות.
לא הבנתי, מה שקורה בעצם שההליך נמשך, המחבל עצור כרגע?
המחבל עצור, הוא נמצא
עד עכשיו לא קרה.
הוא נמצא במחנה עופר.
כן.
ומביאים אותו כל פעם לעוד דיון ועוד דיון, ולא מגיעים וכן מגיעים, כל פעם טיפורים אחרים.
מה זאת אומרת לא מגיעים? מי לא מגיעים?
העורך הדין שלו מספר כל פעם סיפורים שיש את תאריכים ואנחנו, המשפחה מגיעה וזה דבר לא פשוט, והם מוציאים את כל אנשי השבת לשמור עלינו ולא לשמור עליהם, והוא לא, והוא מחליט בשנייה האחרונה לא להגיע, וזה תופעה, זה לא משהו חדש. הם יודעים
מי מחליט לא להגיע? המחבל?
לא, המחבל מביאים אותו בכל מצב, את העורך דין שלו.
אז איך זה משפיע, העובדה שהעורך דין לא מגיע?
זה משפיע, שזה נמשך וזה נמשך, ומקבלים את השופטים בצורה כזו שזה יכול להיות, וכן לא יכול להיות, תקשיב, זה סחבת.
מה יכול להיות? יכול להיות אם זה היה פיגוע או לא?
לא, שאבא שלו מת ואמא שלו חולה, אלה הסיפורים של העורך דין כל הזמן. זה פשוט למשוך, אני מבינה שבמשפט צבאי וככה במה שהבנו וניסינו לברר, מושכים את זה, מושכים את זה. וזהו.
אבל יש משפטים צבאיים ששמענו שהסתיימו בגזרי דין חמורים כלפי המחבלים.
נכון, אבל אברהם נרצח, צריך לסגור כבר את המשפט הזה. כאילו, למה למשוך את זה? למה צריך 3 שנים, המשפחה גם ככה כל יום נצחתת מחדש? כל יום אנחנו עוד 3 שבועות, זה הזכרה של אברהם. ועוברים ימים קשים, כבר כשיש דיון, אנחנו פשוט יוצאים זה מאוד קשה, זה ימים מאוד קשים, לראות את המחבל, לשמוע בבית משפט דברים שעשית, לא עשית, כן עשית, אז זה חלק מההליך, בסדר. אבל צריך להבין שאנחנו אלה שסופגים, חוץ מאשר את הרצח של אברהם, את היום-יום של הסבל הזה של המשפט.
המחבל מודה במה שהוא עשה?
המחבל הודה במה שהוא עשה, ואחר כך הוא לא הודה במה שהוא עשה, ועכשיו הוא כן הודה, זה אחרי חקירת שבק. אנחנו לא יודעים באמת מה, אני כל הזמן שואלת, כאילו, באמת, מה ייתנו לו? אין לי תשובות, גם מעורכי דין שלנו אין לנו תשובות. והוא רצח את אברהם, ויודעים בבית משפט, ויש, אבל זה קשה. זה קשה לעבור, באמת, זה לשחות תפוז שכבר אין לו מיץ.
זה בדיוק בחגים, אז זה בטח עוד יותר קשה כל התקופה הזאת.
אני אגיד לך, אצלנו, אצל משפחת חסנו, הקושי הוא יום-יום, אבל כל המשפחה עצמה מאוד מחבקת מהצד של אברהם, מהצד שלי, אז תמיד הבית מלא. תמיד אנחנו עושים מה שאברהם מאוד אהב לעשות, הכנסת אורחים. וזה משהו ככה שמאוד ככה מרומם. אברהם חסר מאוד. אז אני לא יודעת אם להגיד לך שזה חגים או שבת או, כי תמיד אנחנו עטופים פה. אבל אברהם כל יום חסר. כל יום זה קשה מחדש.
כן.
אז יש כאלה שבאמת מספרים שבחגים. אצלנו זה כל יום. כי הנוכחות של אברהם היא הייתה עצומה. עצומה. מכל הבחינות. זה חסר פה.
ועכשיו הדרישה שלכם להרוס את הבית, בעצם עוד לפני שהמשפט יסתיים?
כן, קודם כל צריך להרוס. עוד לפני שבכלל המשפט הזה התחיל, היה צריך להרוס את הבית. זה נראה לי שזה הכי ברור. אבל אם לא מדברים ולא מבקשים ומושכים את זה עוד קצת, אז יש כזה שקט תעשייתי.
ופניתם כבר לאנשים בנושא הזה של הריסת הבית?
פנינו, וכרגע גם עורכי דין טובים מאוד עוזרים בזה, ואנחנו מקווים בעזרת השם, באמת בזכות השנה הקדושה הזאת והחדשה הזאת שהרסו את הבית, והכלב הזה ימות מאיזה דום לב, ולא נצטרך לסחוב את זה עוד.
יש עוד דיונים שאמורים להיות בזמן הקרוב?
יש עוד דיונים, בלי נדר אחרי סוכות. אנחנו מקווים שתוך 3-4 חודשים המשפט הזה כבר יתעסק, אנחנו מקווים, זו התקווה שלנו, וזה מה שהם צופים, אבל ומתעכב תמיד מהצד של העורך דין שלו. הוא עזר, הביא עורך דין חדש, ועוד פעם הוא חזר. משחקים כאלה.
ואני רואה שמתחשבים בו, את אומרת, אם העורך דין מתחלף, מאוד
מתחלף. בעורך דין שבבית משפט צבאי מכירים אותו, ואני אומרת לך שכולם מקפלים את הזנב. שידעו שזה הוא, כולם קיפלו זנב. יודעים כמה כוח יש לו שם, וכמה הוא עושה מה שהוא רוצה. הוא עומד מול השופטים, והוא פשוט עושה מה שהוא רוצה. זה לא פשוט לעבור חוויות כאלה, גם מול עורך דין, מול כלב אחד. לא פשוט.
טוב, נאחל לך רות חסנו, שיהיה לך חתימה טובה ובשורות טובות בנסיבות
לכל
האלה.
לכל עם ישראל, לכל עם ישראל, אמן.
תודה רבה לך.
תודה רבה, להתראות שלום.
תודה. החלטת ארצות הברית ממשל טראמפ לסגור את נציגות אש"ף בוושינגטון, זה כמובן מכעיס מאוד את הפלסטינים, אנחנו מתארים לעצמנו בישראל, כמובן מברכים על כך. אנחנו משוחחים בעניין הזה עם המזרחן דוקטור דוד בוקאי, אוניברסיטת חיפה. שלום לך.
שלום וברכה, שנה טובה. אש"ף התרגל לתנאים של סלבריטי. וגם כשהוא היה בפועל ארגון טרור, לא שהיום הוא לא ארגון טרור, גם כשהוא היה ארגון טרור, והוא התקבל בכל העולם, ויש לו יותר נציגויות דיפלומטיות מאשר לישראל בעולם. הפינוק הזה הוא חלק מתוך החבילה שנקראת אונרה, שהם כאילו הפליטים היחידים בעולם, והם זוכים לפליטות שעוברת בירושה מדור לדור עד קץ כל הדורות, ועוד תנאים ששום גורם אחר לא קיבל, כולל מדינות ערב. עכשיו, הסיבות לכך הן רבות, אני לא חושב שיש לנו זמן כעת להסביר אותן, אבל מאוד חשוב להבין את התופעה של נציגויות דיפלומטיות. הם נוכחים בכל כך הרבה מדינות, ואין ספק שגולת הכותרת הייתה נציגות בוושינגטון, שהיה לה מעמד כמעט של שגרירות לכל דבר ועניין. עכשיו, טראמפ הוא טיפוס שהוא שונה לגמרי ממה שעולם הדיפלומטיה מכיר. אני קורא לו לינקולן, אבל אני גם לא היחיד שקורא לו לינקולן, והוא לטעמי עבר את רייגן, והוא הוכיח את עצמו, הוא מוכיח את עצמו כנשיא בלתי רגיל עם חשיבה מאוד מסודרת, למרות שבישראל חלק מהעיתונים כמובן לא אוהבים אותו, דווקא משום שאוהד ישראל. ורייגן החליט בצדק לעשות פעולות שיניעו את הפלסטינים, כי כאן הייתה תופעה שהיא באמת לגמרי אבסורדית. מצד אחד הם מקבלים הכל, זוכים למעמד סלבריטי, חיים את הדולצ'ה ויטה, ומצד שני כמובן זה מחזק את הסרבנות שלהם, כי הם אומרים בצדק מבחינתם, אם אנחנו טרוריסטים, ואם אנחנו מפעילים, הם עושים את כל הפעולות נגד ישראל, ואם אנחנו מביאים לדמוניזציה ודה-הומניזציה של ישראל במערכת הבינלאומית, ועדיין, למרות כל זאת, אנחנו זוכים לתמיכה הוועדה וגיבוי ומיליארדי דולרים או יורו ושטיח אדום בכל מקום שבו אנחנו מגיעים, אז למה לוותר? ולכן הם נשארו בסרבנות, וטראמפ בתפיסה הכי בסיסית של איש עסקים, אומר בצדק, סליחה, ברור לגמרי שאתם סרבנים, וברור לגמרי שהסרבנות שלכם נובעת מזה שאתם סלבריטי. עכשיו, אתם רוצים מאיתנו סיוע? בבקשה, תממנו את זה, תשלמו את זה בצורה דיפלומטית. אתם רוצים נציגות דיפלומטית בוושינגטון? תשלמו בזה שתגיעו להסדר עם ישראל. הטראמפ מבין מה שמדינות אירופה, מהרבה סיבות, מנהיגי מדינות אירופה, אינם מבינים כלל, שהסרבנות הפלסטינית מתחילה באותה נקודה שבה הם מקבלים הכל, ואף אחד לא אומר להם לא. כמו ילד שמקבל את כל הסוכריות, לא משנה מה הוא עושה, מקבל צעצועים וסוכריות, למה להשתנות? וטראמפ היחיד, אני חושב, גם ישראל לצערי, לא כולם מאושרים מהתהליכים האלה, ראה משל התנגדויות במנהל האזרחי, אני כבר דיברתי כמה וכמה פעמים גם איתך כנגד ההתנהלות של המינהל האזרחי, לא שואלים אותי, היו סוגרים את המינהל האזרחי וכך חוסכים מיליארדים למשלם המיסים הישראלי. הסנאט ההתנגדות במינהל האזרחי וקרב קציני צבא אחרים לחיסול אונרה, שזה הדבר הבסיסי והראשון שצריך לעשות, כי הם פרזיטים מושלמים ולא מגיע להם את מה שהם מקבלים. ולכן כל השיטה כאן היא לא נכונה, וצאמפ היחיד שמבין אותה. אתם רוצים לעכשיו לקבל מעמד, אתם רוצים לקבל גיבוי, אתם רוצים לקבל סיוע, אתם רוצים להיות מדינה ככל המדינות במשפחת העמים, תתנהגו בהתאם. אי אפשר לקבל הכל מצד אחד ולהמשיך בסרבנות ובטרוריזם ובאלימות מצד שני. וטראמפ אומר להם את זה בצורה הכי ברורה, ולכן הם כועסים. תשמע, אני אקח עוד הפעם את האנלוגיה של הילד. ילד שיתרגל במשך שנים רבות לקבל הכל, לא משנה מה הוא עושה, מבלי לתרום דבר, הוא ילד שאחר כך יהיה מאוד קשה לוותר על כל הדברים הללו, כי הוא יתרגל כבר, הרגיל אותו. אז טראמפ מחזיר אותם לריאליזם, ואני סבור שזה השלב הראשון. הבעיה היא מתחילה באירופה, כי אירופה מתחנפת לפלסטיני ואומרת להם, כל מה שארצות הברית לא תיתן לכם, אנחנו ניתן לכם. אירופה הייתה ונותרה אנטישמית, פעם הם השמידו את היהודים באופן ישיר, עכשיו הם משמידים, הם שואפים להשמיד את היהודים בצורה עקיפה, בסיוע לאויביה היהודים, גם בסיוע ליהודים אנטישמיים בתוך מדינת ישראל. זה המצב לצערי.
ויש משמעות מעשית לסגירת הנציגות הזאת, מעבר לסימבוליקה ש...
לא, ברור שלא, ברור שלא. זה הרבה יותר אקט סימבולי, דקלרטיבי, מאשר אקט מעשי, כי ימשיכו לדבר איתם וימשיכו לטפח אותם, אבל האקט הזה הוא כן משמעותי, במובן הזה שהם לא יכולים להניף את הדגל שלהם בוושינגטון הבירה. וזה עושה משהו. מעשית, הכל יימשך אותו דבר. והם יצטרכו להתרגל שהם לא יפסיקו להיות הילד המפונק שהעולם חייב לו ונותן לו הכל, ויפה שעה אחת קודם.
נודה לך על הדברים ונאחל לך שנה טובה מזכן דוקטור דוד בוקאי מאוניברסיטת חיפה. תודה רבה לך.
שנה טובה ומבורכת.
תודה. בית משפט מחוזי בירושלים קובע לראשונה כי גיור שנערך בבית דין פרטי, במקרה הזה בית הדין של גיור כהלכה של הרבנים הציונות הדתית, זוכה, יזכה לרישום יהדות בסעיף הלאום והדת במרשם האוכלוסין. אנחנו רוצים לשוחח בעניין הזה עם עורך הדין אילן בומבך, מומחה למשפט מנהלי, מנהל מאבקים מול הרשויות בנושאים שונים. שלום לך.
שלום בלי.
אז אתה גם עסקת מניסיונך גם בנושא של ייצוג של הרבנות או ייצוג של אנשים שבהליכים הליכי גיור כאלה. איך אתה רואה את הפסק הדין הזה?
תראה, פסק הדין הזה הוא כמובן פסק דין שיש לו משמעות מאוד מאוד מרחיקת לכת. זה לא סנונית ראשונה. אנחנו רואים כבר בעבר שבגץ וגם במקרה הזה בית משפט מחוזי לא נרתעים בדרך כלל מעיסוק גם בנושאים של דת ומדינה, כמובן תמיד מעדיפים שהצדדים יתפשרו, ימצאו דרכים כאלה ואחרות, אבל כשאין ברירה אז גם פוסקים, וכשפוסקים אנחנו רואים שגם נכנסים לשיקול דעת של המדינה, במקרה הזה הרבנות, בודקים האם הוא נראה להם סביר, האם הוא לא סביר. במקרה הזה אנחנו רואים בני שהמדינה אמנם מכירה בגיור פרטי שפה עושים צעד נוסף, אבל מאידך גיסה לא מבטרים פה על דרישות ההלכה. זאת אומרת, עדיין מקפידים על כך שהגיור יהיה אורתודוקסי. בעניין הזה לא מתפשרים, בעניין הזה לא מתערבים, אבל בהחלט מפקיעים את המונופול שיש לרבנות בעניין הזה. עכשיו בגץ ובכלל בתי המשפט לא, אמנם לא ססים להתערב בזה, אבל הרבה פעמים אוהבים לנפנף ולהגיד, הנה אוטוטו יש חוק, במקרה הזה יש את חוק הגיור שצפוי לקרום אור וגידים, אבל כשרואים שזה אכן לא מגיע וכל פעם דוחים ודוחים, אז בית המשפט בא ואמר את דברו. עכשיו העניין הוא שחבל שבאמת חוק הגיור לא בא לעולם, חבל שלא מצאו את הדרך לבוא למצוא דרך שמקובלת ושכל אחד יבוא ויוותר. יש גם ועדה שישבה על המדוכה, ועדת ניסים בראשותו של השר לשעבר משה ניסים, שגם מצא פתרון שהוא פתרון הולם. כמובן שהוועדה הזאת חטפה כיתונות של רותחים מכל הכיוונים, אבל זה רק מוכיח שכדאי להתכנס פחות או יותר לפי המתווה שלהם. גם הוועדה הזאת אגב לא מוותרת על הדרישות הקפדניות של ההלכה, להפך, ממשיכים לקבוע שגם כאן הגיור ימשיך להיות אורתודוקסי. עם זאת, לא יהיה כאן מונופול מוחלט של הרבנות, עדיין תהיה לה שליטה על המינויים, אבל לא מעבר לזה. הצעד הזה של בית המשפט המחוזי, במקרה הזה השופט אהרון פרקש, שבא ומכיר בגיור פרטי, אני חושב שזה איתות מאוד ברור לרבנות, שאם ימשיכו בחוסר הגמישות ובהרמת קשיים, אז תימצא דרך להתערב כאן. אנחנו יודעים שקשים גרים לישראל כספחת, אנחנו יודעים שאין מצב שבו אנחנו מאלצים אנשים להתגייר, איפה הוא הנכון, אבל מצד שני באים ואומרים, כשמישהו כבר רוצה להצטרף אליך והוא כל כך נכון לעשות כל כך הרבה צעדים, אל תדחה אותו בצורה כל כך קיצונית. וחשוב שהדברים האלה יופנמו. זה אני חושב איתות מאוד ברור. השאלה גם איך הרבנות תקבל את פסק הדין הזה, זה עוד שאלה מעניינת.
זאת אומרת, האם זה סוף פסוק או הרבנות יכולה להתעלם, או עצם זה שיש החלטה שיהיה רשום יהודי, יהודית, בסעיף הלאום, זה אומר שהם חייבים לחתן, לאפשר חתונה עם אותה אישה. זאת השאלה.
אז אנחנו צפויים כנראה למצבים שבהם הרבנות עלולה לבוא להגיד, אוקיי, אז שהבגץ או בית המשפט יחתום על מה שצריך לחתום. אבל אנחנו יודעים שבסופו של דבר הדברים האלה שוב ימצאו את דרכם לבית משפט, שוב יכפו על הרבנות, ולכן אני חושב שזה לא דרך ראויה. אני יכול להגיד לך, בני, שלא רק הרבנות מערימה קשיים, אני יכול להגיד לך מהניסיון שלי, האישי, שהצגתי אנשים, גם משרד הפנים בא ומערים קשיים כאלה ואחרים. אני זוכר, למשל, מקרה מובהק שהיה לפני שנים ספורות, שהצגתי כדורגלן ידוע בשם קאלה דרשלר, שהוא ממוצא קרואטי, והוא טען שהוא יהודי, והוא לכל דבר ועניין, ומשרד הפנים מתנגד לזה ממש בחריפות. אני זוכר שהייתה מלחמה מאוד קשה בבית המשפט העליון, בסופו של דבר התקבלה עמדה שלנו, אני צירפתי תצירים וחוות דעת של מומחים, בין היתר הבאתי חוות דעת של צוהר, של הרב דוד סתיו, שהתקבלה על ידי בית המשפט העליון, וכפו על משרד הפנים לבוא ולהכיר בו כיהודי, וזאת מכוח כל מיני נתונים וחוות דעת שהבאנו, שמשרד הפנים היה מאוד קיצוני ולא רצה לקבל אותם. אז לא רק הרבנות, בכלל רשויות המדינה הרבה פעמים מתגלות כסרבניות מאוד גדולות. אני חושב שאפשר למצוא את הדרך מבלי לוותר על דרישות ההלכה כמלוא הנימה, וזאת אם אנחנו באים ופוסעים בדרך המקובלת של הידברות, של התקרבות. אתה יודע, בני, מדברים על זה ש... אני ראיתי כל מיני תגובות שאומרים שזה יגרום לבלבול ולהתבוללות. אני חושב שההתבוללות כבר כאן, במיוחד שאנחנו מסתכלים ביהדות העולם, רואים מה שקורה בארצות הברית, רואים שההתבוללות שם לצערנו הגיעה לממדים מדהימים ומדהיגים, ולכן צריך לבוא ולשנות גישה. ואני חושב שהדרך הכי נכונה זה לא לתת לבגץ ולבתי המשפט לפסוק, אלא לבוא ולחוקק חוק גיור מסודר. כל הצדדים יבואו, ישבו עד שיצא אשן לבן, כמו שאומרים, ויוצאו מתחת ידם דבר מתוקן בדמותו של חוק גיור. לא צריך להפגין חוסר גמישות היכן שלא צריך, וזה בדיוק המקרה ש... אפשר למצוא את הדרך, למשל, במתווה של ועדת ניסים.
אוקיי, אנחנו נודה לך על הדברים ונאחל לך שנה טובה, עורך הדין אילן בומבך, מומחה למשפט מנהלי. תודה רבה לך על הדברים.
תודה רבה, שנה טובה, גמר חתימה טובה.
הבוקר התפרסם כי בצהל שוקלים לשלב משגיחות כשרות ברבנות הצבאית. לפי הדיווחים בגלי צהל, עד עכשיו הרבנות נמנעה מלבצע את ההוראה הזאת של אכ"א, אבל עכשיו כנראה שזה התפרסם וזה יהיה בלתי נמנע. אנחנו משוחחים בעניין הזה עם הרב ברוך אפרתי, יושב ראש רבני דרך אמונה. שלום לך.
שלום וברכה.
אז רצינו לשמוע לדעתך, שמענו אפילו הבוקר את הרבנית מלכה פיוטרקובסקי בגלי צהל, שאומרת שהיא לא ראה סיבה שאישה לא תהיה משגיחת כשרות. מה דעתך על כך?
יש כאן שני עניינים. העניין הראשון הוא העניין נקרא לו מנהלי, שגם הוא קשור לעולם הדתי שלנו. זאת אומרת, מי מקבל את ההחלטות בסוגיות רחבות? זאת שאלה מנהלית, אבל זאת שאלה שהיא משמעותית מאוד מבחינה דתית. אנחנו יודעים שהגדולים בישראל אחראים על החלטות רחבות וגדולות, ומי שפחות גדולים אחראים על דברים מקומיים. לכן השאלה צריכה לעסוק בכך שהפוסקים הגדולים, הזקנים, המקובלים על כלל ישראל, בהובלת הרבנות הראשית לישראל והרבנות הצבאית, הם המכריעים בסוגיות הללו, לא רב מקומי כזה או אחר. הסוגיה השנייה היא הסוגיה ההלכתית, העניינית עצמה, האם אישה יכולה להיות משגיחת כשרות או לא יכולה להיות משגיחת כשרות. לגבי השאלה הזו, השאלה ההלכתית, יש מחלוקת בין גדולי האחרונים בזה, דעת החיי אדם להחמיר, דעת ארוך השולחן להקל, שמותר לסמוך על אישה בעניין הכשרות, על אחד מעשה רבי משה פיינשטיין באגרות משה התיר את הדבר, וגם הרב הראשי לישראל התיר את הדבר.
הרב הראשי, איזה רב ראשי הכוונה?
כבר אנחנו מדברים על לפני למעלה מ-10 שנים, הרבנות הראשית לישראל הסירה את ההתנגדות מן הדבר הזה, וגם הרב הראשי הנוכחי אפשר אותו. עכשיו, אני אומר שוב, הגאון רבי משה פיינשטיין מאגרות משה התיר את הדבר הזה. אבל הסוגיה כאן היא ביסודה לא צריכה להיות סביב היתר או האיסור ההלכתי, אלא סביב השאלה מי פוסק בסוגיות כאלה רחבות. סוגיות כאלה רחבות הן לא סוגיות של ראש אקה, והן לא סוגיות של הרמטכ"ל, והן לא סוגיות של אנשים חשובים מאוד, אבל שאינם קשורים לעולם הרוחני וההלכתי שמחייב אותנו. סוגיה כזאת צריכה להיות מוכרעת על ידי גדולי הפוסקים. דהיינו הרבנות הראשית לישראל והרבנות הצבאית. הם היחידים שאחראים לפסוק בסוגיה הזאת, להחמיר או להקל.
למעשה אתה אומר שרבים מתירו, אז אולי יש לזה השלכה גם על עכשיו?
קודם כל, מבחינה עניינית, אמיתית, אנחנו מחויבים לאמת של תורתנו הקדושה. במקרה הזה צריך לומר, יש פוסקים גדולים שהקלו והתירו. רבי משה פיינשטיין, ארוך השולחן כותב שאישה יכולה להעיד בעניין הכשרות. הדברים הללו הם האמת עצמה. היו כאלה שהחמירו בסוגיה הזאת. אבל כפי שאמרתי, גם מגדולי הפוסקים שחיים איתנו היום, היו כאלה שהקלו. אז אי אפשר לומר שהדבר הוא אסור. גם אי אפשר לומר שהדבר הוא פשוט לכולי על מה שהוא מותר. זה דבר שהוא במחלוקת, וכמו כל דבר במחלוקת שנוגע לכלל ישראל, אנחנו שאל כנך ואומרו לך, אנחנו שואלים את גדולי ישראל, ולכן הרבנות הראשית, לאחר שהתייעצה גם עם גדולי זקני חכמינו, מכריעה בסוגיה הזאת ביחד עם הרבנות הצבאית. מה שהכי חשוב הוא שלא תהיה שום התערבות של כוח חיצוני לעולם ההלכתי בשאלות כאלה. לא ראש אקה ולא רמטכ"ל ולא היועלן, ושום גורם שאיננו קשור לתורה ולקדושה ולפסיקת הלכה, שום גורם כזה אסור לו להכריע בסוגיה הזאת. סוגיה פנים הלכתית.
יש גם בעיה של אולי צניעות, אם ברבנות ישרתו משגיחים ומשגיחות. זה לצד זה, זה כשלעצמו אולי בעייתי.
יש כמובן את הבעיה החמורה עוד יותר ממה שאמרת עכשיו, והיא עצם השירות של נשים בצבא. עצם השירות של נשים בכלל בצבא, ושירות של בנות דתיות בצבא, נאסר על ידי גדולי חכמי ישראל. מכל המגזרים אגב, ובוודאי גם על ידי הרבנים הראשיים לישראל והרבנות הראשית לישראל. ולכן עצם העובדה שיש בכלל מישהי שמשרתת בצבא בתפקיד כזה או אחר, זה דעתם של חכמי ישראל, לא נוחה בזה. זה צריך לומר, לא רק לא נוחה בזה, היא עוברת על דעתם של גדולי חכמי ישראל. אבל זאת סוגיה בפני עצמה. יש כאן כמה סוגיות שנוגעות אחת בשנייה. הסוגיה ההלכתית העניינית, אמרנו, יש בה מחלוקת. הסוגיה של מי מקבל את ההחלטה, חייב להיות רבנות ראשית ורבנות הראשית לצה"ל.
אגב,
והסוגיה של שירות נשים בצבא, שהיא סוגיה בפני עצמה.
אגב, כל הפסקי הלכה שהתירו השגחה של אישה, זה, אני מניח שעלה בעקבות שאלה, שאלה האם היה מדובר שם באישה שמשגיחה כשרות באופן פרטי, בבית שלה, או שהיה מדובר באמת בהשגחה שאישה תהיה משגיחת כשרות במקום ציבורי, כמו בצבא או משהו כזה.
אני שם רגע אחד את העניין של הצבא בצד, ובואו נדבר באופן כללי על השגחה במקום שהוא רחב יותר מבית. הפוסקים לא חילקו בזה, ומה שפיינשטיין לא כותב שדווקא בבית מותר וחוץ אסור וכולי.
אני מניח שהשאלה שהוצגה לרב פיינשטיין הייתה בעקבות איזשהו משהו, איזו שאלה ספציפית. שאלה אם השאלה עלתה בעקבות משפחה, כשרות במשפחה או כשרות במסעדה?
השאלה שם הייתה לגבי אדם שהיה משגיח כשרות ונפטר, והשאלה הייתה אם אשתו יכולה להחליף אותו, והתשובה הייתה שכן. ובזה הוא חלק על דעת החיי האדם, וסבר כמו ארוך השולחן. אני לא זוכר אם בתשובה עצמה הוא בכלל מזכיר את החיי האדם וארוך השולחן. אבל כן, הייתה מחלוקת בדבר, והוא הכריע. לא חייבים לקבל גם את דעתו של רבי משה פיינשטיין, אפשר להחמיר. אבל צריך לדעת מי מקבל את השורה התחתונה פה, מי מחליט את ההחלטה. ההחלטה אם לפסוק כמו רמושה פיינשטיין בכל מדינת ישראל או לא, היא החלטה של הגדולים. כן. הם צריכים להורות את דרכנו.
השאלה אם אין פה הילת... תקדים, אין פה תקדים. אם מתירים לאישה להיות משגיחה, אז היא, נניח היא נכנסת למערכת הרבנות הראשית, אז היא גם אולי רוצה להתקדם הלאה, להיות דיין, דיינת, רבנית.
נכון.
הרי מי משגיח לרבנות, הדרך היא קצרה.
נכון, באמת יש חשש כזה, בשביל זה יש לנו את גדולי חכמי ישראל שמביאים בחשבון את כל ההיבטים והם אומרים לנו מה ראוי לעשות. יכול להיות שמבחינה הלכתית עניינית מותר ומבחינה מעשית הנגתית יהיה אסור, בגלל שחכמי ישראל ברוח קודשה ובראייה הכללית שלהם רואים מאיפה זה מגיע ורואים שיתר כזה יגרום לקלקול גדול והם יאסרו את זה. לכן צריך לחכות ולהקשיב מה יאמרו גדולי חכמי ישראל ולציית להם. בעניין שאתה העלית, שהוא עניין חשוב של חוסר צניעות, כמו שיש חוסר צניעות בכלל בשירות נשים בצבא ובוודאי גם בנשים דתיות, גם בעניין של משגיחות כשרות זה יכול להוביל לחוסר צניעות. המקום של בחורה בכלל ובחורה דתית הוא לא בצבא, לא במערכת של היררכיה שיש מעליה מפקד, גבר, והיא צריכה לבוא ולהתחיל להתווכח עם בן אדם ולהגיד לו תברור את האורז ככה ותוציא את תלבן את התנור בצורה כן. כזאת ותגעיל את הסיר ככה. זה לא במקום.
אבל בפועל את שמעת היום על משגיחות כשרות במערכות השונות, ברבנויות השונות? אתה שמעת על דבר כזה? היום שקיים?
אני יודע שלפחות בעבר הייתה משגיחת כשרות מביתר עילית, הייתה משגיחת כשרות בחיפה, ואני יודע שהייתה משגיחת כשרות באפרת. כל הדברים הללו ביתר של הרב הראשי. אז לכן אני אומר, דווקא אנחנו שנקרא לזה מהצד השמרני, שמקפידים כמובן על קלה כבחמורה, ומקפידים תמיד שהכל יהיה על פי הרבנות הראשית, צריך לומר את האמת, וצריך לראות את התמונה הרחבה, ולדעת שהנושא הוא במחלוקת הלכתית, והרבנות הראשית והרבנות הצבאית הן מקבלות את ההחלטה.
אגב, לאישה יהיה, מחר יבואו ויגידו, האם לאישה מותר להשיא זוג כדת משה וישראל?
זה משהו של, משהו ששייך יותר לענייני ציבור ורשות הרבים, שאישה תנהג, וזה גדולי חכמי ישראל אסרו את הדבר, בדברים הרבה פחות חמורים מזה, אבל אסרו את זה ממש. הרב סולובייצ'יק, זכר צדיק לברכה, ואחרים, ממש לפעמים לא הסכימו אפילו להגיע לחופות שהיו דברים כאלה. הרב קוק, מרן הרב קוק כתב שעיקר המהות של אנשים הוא הבניין של עמוד השדרה הפנימי בישראל, והדבר הזה הוא קדוש ועליון לאין ארוך מאשר עמוד השדרה החיצוני. ולכן המגמה הזאת שנשים רוצות לחכות גברים ולעשות את התפקידים שלהן, ובזה הן חושבות שיהיה להם נחת רוח, היא טעות. אישה תקבל את נחת הרוח שלה מהחובה התורנית שהשם ציווה אותה בתורה, ומהזכויות שהשם נתן בתורה, ולא מניסיון לחיקוי חיצוני. אבל העניין הזה לא קשור, אני יודעתי, למשגיחות כשרות. משגיחות כשרות זה משהו שהוא פחות ציבורי, הוא יותר ענייני, וגדולי ישראל צריכים לכוון אותנו בעניין הזה.
אז נודה לך על הדברים, הרב ברוך אפרתי, יושב ראש דרך, רבני דרך אמונה, תודה רבה לך, ושנה טובה. תודה רבה.
שנה טובה.
אנחנו רוצים עכשיו להמשיך להתייחס לציטוט של השר דרי היום, שטוען שכחבר ממשלה בממשלת רבין, הוא ביקש להתנגד לתוכנית אוסלו, אך פטרונו הרוחני, מרן הרב עובדיה יוסף, הוא זה שהורה לו להימנע על ההצבעה על תוכנית אוסלו. אנחנו משוחחים כעת עם משה פייגלין, חבר כנסת לשעבר, יושב ראש מפלגת זהות, שלום לך.
שלום לכם.
ובכן, תזכיר לנו קודם כל למאזינינו, איפה אז היית באותה תקופה בציבוריות הישראלית בתקופת אוסלו, הסכם תוכנית אוסלו?
כן, הסכמי אוסלו המתגבשים בעצם הפכו אותי מאדם פרטי, אלמוני לחלוטין, לאיש ציבור. הקמתי אז את תנועת זוהרתנו עם אנשים וחברים טובים, ומתוך מטרה מוצרת לעצור את ההסכמים הללו. ובאמת הובלנו סדרה של הפגנות, כולל חסימת כל הכבישים בו זמנית במדינת ישראל, כמעט כל הכבישים. אפשר לומר שהיה לי הכבוד, לי ולתנועתי, לעמוד בחוד החנית של ההתנגדות להסכמים הללו.
אז כשאתה שומע את הדברים האלה של שר הפנים אריה דרי, מה יש לך להגיד על הדברים האלה?
זה מעורר דחייה, אני חייב, מעורר שעת נפש, פשוט שעת נפש. תראה, מצד אחד אני שמח שמנסים כולם היום להתנער מהאחריות להסכמים הללו, ואני רואה את הדממת התקשורת, תקשורת כמעט שלא עוסקת בזה, מנסה כאילו להחביא את התאריך ההיסטורי של היום, 25 שנה לאוסלו, מתחת לשטיח, כי כנראה מדובר במשהו שאי אפשר להעלים את הזוועה שבו, ואי אפשר בשום צורה ואופן להציג אותו כמשהו חיובי באמת. אני יכול לומר לך שכל רשתות הטלוויזיה הגדולות בישראל קבעו איתי מראש תאריכים לרעיונות לציון התאריך הזה, וביטלו ברגע האחרון, כנראה בהוראה מגבוה, פשוט יש כאן אסטרטגיה של השכחת התאריך הזה, והאחראים להסכמים הללו, מלב הציבור, כך שמבחינת התקשורת הישראלית שום דבר לא השתנה. אפשר לומר שכמו שבמערב אין כל חדש, כך גם בתקשורת הישראלית אין כל חדש. הם יודעים לייצר אג'נדה כשהם רוצים, וגם יודעים להעלים אג'נדה כשהם רוצים. אז זה באופן כללי. חזרה לנושא דרי והרב עובדיה זיכרונו לברכה, שניהם למעשה תולים עכשיו את האשמה בתניחתם באוסלו אחד בשני, וזה פשוט, זה פשוט מגוחך. דרי היה שר בממשלה והמוציא והמביא, וזה ברור שאילו רצה להתנגד להסכמים הללו, היה יכול לעשות זאת. מנגד, גם הרב עובדיה, עם כל הכבוד, זיכרונו לברכה, שמצוטט כמי שטען שדרי הוליך אותו שולל, והוא זה שגרם לכך שהוא לא התנגד לאוסלו, גם הוא לא יכול, עם כל הכבוד, לרחוץ בניקיון כפיו, כי מי ש... כביש כל ילד בכפר חבד שיצא אל כביש מספר 1 והתיישב וחסם אותו במסגרת הפעילויות של זו ארצנו, כל ילד, או, 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 או אדם מן היישוב עם תפיסה בריאה, הבין שההסכמים הללו הם אסון, גם מן הרב עובדיה מצופה היה להבין שהם אסון, ולא רק לכאורה להבין את המציאות דרך דרך אריה דרי. אז אין חולק על כך שהרב עובדיה הוא מנהיג תורני דגול, אבל מסתבר שמנהיגים תורניים אינם בהכרח מסוגלים להיות מנהיגים מדיניים.
אבל כמובן את האמת אנחנו לא ממש יודעים. אתה אומר, לפי מה שאתה רואה, אחד תולה את השמה בשני, כמובן הרב עובדיה יוסף אינו בחיים, אבל כך לפחות הוא צוטט.
לאמת אין בעיניי כל משמעות. באמת אין בעיניי כל משמעות. הכתובת של אוסלו הייתה על הקיר. הזוועה שבמתן, לא רק חלקים, סתם חלקים מארץ ישראל, את לב ליבה התנכי של ארץ ישראל, לעם אחר כביכול, עם מומצא, עם פלסטיני, ולא רק זה, עם שכל כולו ארגון טרור שעוסק ברצח יהודים, ושכוונתו המוצרת יש מדת מדינת ישראל, ארגון לשחרור ארץ ישראל מיהודיה, זה היה אש"ף, ארגון לשחרור פלסטין, והעומד בראשו, רוצח היהודים הגדול ביותר מאז היטלר, יימח שמו. מה היה כאן בדיוק להבין לכל הרוחות? אז אם, אז עכשיו דרי מאשים את הרב עובדיה, והרב עובדיה אומר שזה היה דרי, פשוט מגוחך. שניהם, טוב, הרב עובדיה כבודו במקום מונח, אבל באמת כל מי שבצורה זו או אחרת תמך בהסכמים הללו, צריך לעשות חשבון נפש. אגב, לא רק אנשים בשעס, גם אנשים בציונות הדתית. גם הרב ריסקין מאפרט תמך בתחילת הדרך בהסכמי אוסלו. גם אנשים רבים בימין תמכו במישרין או, 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 או בשתיקה בהסכמים הללו. אני יכול לציין פה רשימה ארוכה מאוד של אנשים שבוודאי לא התנגדו להסכמים הללו. כל מי שלא התנגד אז להסכמי אוסלו, כל מי שלא הצטרף אז ואמר את האמירה פשוטה, זו ארצנו, מוצא את עצמו היום בצורה זו או אחרת כבול בהסכמים הללו, וממשיך לדבר בשפה של אוסלו, גם אם הוא מכונה ימין, ממשיך לדבר בשפה של אוסלו, על שטחי A והשטחי B והשטחי C, כלומר הרעיון של חלוקת הארץ מקובל לחלוטין גם על הימין, גם על מפלגת הדגל של הציונות הדתית. רבים התפכחו מאז לשמחתי, ויודעים להגיד שאוסלו היה טעות, אבל גם המתפכחים עדיין שבויים בתודעת אוסלו, ולא מסוגלים לחשוב על פתרונות מחוץ לקוף והשפה שיצרו קברניטי אוסלו.
נודה לך על הדברים, משה פייגלין, יושב ראש מפלגת זהות. תודה רבה לך על הדברים ושנה טובה.
בבקשה, שנה טובה.
תודה.